יש להתחיל מקיימוך אחיך, אבל יש לפני כן פירוש מאוד מאוד יפה של רד זושה. רד זושה מאניפולי, מובא בספר נועם אלימלך. אחיז מביא את זה בספר נועם אלימלך, שבברכות, כאילו מדובר על שמיטה, ואז יש ברכה. ונתנה הארץ פריה, ואכלתם לשובע, וישבתם לבטח עליה. ואז מתחיל, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? הן לא נזרע ונצטוף את בועתנו. זאת אומרת, יש פה איזו שאלה, וכי תאמרו. ואז זה בא התשובה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים. וזרעתם את השנה, ואכלתם מן התבואה ישר עד השנה השמינית, עד השנה התשיעית. זאת אומרת, שתהיה ברכה של שלוש שנים בתבואה. וציוויתי את ברכתי, עשת לשלוש השנים. אז הוא שואל רבי זושה שזה לא רגיל של לשון התורה, שזה ואם תאמר ויש לומר. תופעות כותב ככה, אבל בתורה, התורה צריכה להגיד, וציוויתי את ברכתי לכם, ונתנה הארץ פריה, ואכלתם לשובע, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. התורה לא צריכה להגיד, אם תשאל מה יהיה, התשובה נהיה היא שיהיה ברכה. לא בדרך כלל אומרת, תהיה ברכה וזהו, לא... למה נגיד וכי תאמרו? מה זה הזה עם תוימר הזה? וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, אין לו מזרע עם כל הסברה וכל ההסברים. מה זה חסר? אז הוא אומר ככה, הוא אומר, ויסוד הדברים כתוב כבר בספורנו, הוא אומר שבעיקרון יש פה ברכה שנתנה הארץ פריה, ואכלתם לשובע, נשבתם לבטח עליה. לא, יהיה ברכה בלי בקשה, בלי שום דבר, בלי ניסים. יהיה ברכה, יהיה הכל. הוא אומר, אבל אם יש לי אנשים חוסר באמונה, הוא מתחיל, וכי תאמרו... מה נאכל בשנה השביעית, אין לו נזרע ולא נאסוף את תבואתנו, לא תבטחו שיהיה מעט מספיק באיכותו. אתם לא תהיו רגועים ותסמכו על הקדוש ברוך הוא, ותסמכו שבנתנה הארץ פריה, מה שיש ואכלתם לסוף אז זה יספיק. אלא יתחילו באמת לחשוש, מה נאכל בשנה השביעית, אז הוא אומר, אז וציוויתי את ברכתי לכם, גם תהיה ברכה, אבל זה צריך כבר ציווי מיוחד בשביל הברכה. זה כבר בקודם, זה היה ברכה אוטומטית, בלי ציווי מיוחד. כאילו הוא בנתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע. אבל אחרי שכבר יש חיסרון באמונה, יש כבר פיקפוק, יש כבר שאלה של וכי תאמרו מה נאכל, אל תהיה ברכה של וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית. זאת אומרת, ברכה מיוחדת אחרי הבקשה.
הרבה בשנה
השישית. מה שאתה אומר זה בדיוק הספורט. פשוט מילה במילה, אני אקריא לך את הלשון. הוא אומר, ואכלתם לשובע שיהיו הפירות רבי המזון כעניין שהיה בעומר שלא העדיף המרבה ולא... אז כן, שלא העדיף המרבה והממית לא החסיר. אומר, לכולם היה עומר, וגם אדום גדול, ואדום קטן, לכולם זה הספיק. אז אומר, זה ברכה כעניין שהיה בעומר, שהיה מספיק לגדול כמו לקטן. אומרים, כעומרם זיכרונם לברכה, אוכל קנאה ומתברך במאב. זאת אומרת, שיאכלו קצת, יהיה מספיק. ויספיקו פירות השישית, גם לשביעית, ואומר, וישבתם לבטח עליה, ולא תבעו חרפת רעב בגויים, שלא תצטרכו ללכת בארצותם, לקנות תבועה. זאת אומרת, יהיה תבועה בארץ ישראל, קצת תבועה יספיק לכולם. פרוסת לחם בן אדם מלא. לא צריך יותר, ואז יש אוכל בשפע. עכשיו הוא אומר, אבל הכי תאמרו מה נאכל, וכאשר יסופק זה אצלכם, ולא תבטחו שיהיה מעט מספיק באיכותו. אומר, מה יקרה אז? ועשת את התבועה באופן שתזבע עין מראות, ותראו שיספיק הכמות. זאת אומרת, לא ברכה באיכות, אלא ברכה בכמות, שיהיה באמת כמות של שלוש שנים. וזה בא על ידי השאלה של וכי תאמרו. כן, אז זה באמת הפירוש של... זה גם ממש כמעט מילה במילה, אבל בכיוון של וציוויתי את ברכתי, זאת אומרת שיש ציווי של ברכה, יש כאילו ברכה בדרך הטבע. אבל אם הברכה בדרך הטבע לא... אנשים מפקפקים שהיא לא תבוא, אז צריך ברכה מיוחדת. טוב, יש לנו ככה, כי ימוך אחיך, כאשר אדם ישראל יעני, אחיך היהודים יעני, הוא מאחר מאחוזתו, והוא מוכר... את האחוזה. מה זה האחוזה הזאת? משהו שהוא ירש מהחלוקה שעם ישראל, שיהושע בן נון חילק בשבע שנים, שבע שכבשו את ארץ ישראל, ואחר כך שבע שנים חילקו את הנחלות, שבט אפרים, שבט זבולון, שבט גד, כל שבט בנחלה שלו, בתוך השבט עצמו חילקו את הנחלות לפי משפחות, כמו בנות צלופחד שבאות ומבקשות, למה יגרש שהם אבינו מתוך משפחתו? ואז תיאמוך אחיך, הוא נהיה אני, הוא מכר מאחוזה, האחוזה הזאת הוא מוכר. באה התורה ומכניסה פה תנאי מסליחה, ובא גואלו הקרוב אליו, שיכול לבוא מישהו מהמשפחה שלו, שהוא הגואל שלו, וגאל את ממכר אחיו, ותהיה לאפשרות לגאול חזרה, לקנות מהקונה, חזרה את השדה הזאת. רש"י מביא דבר ראשון, כי עמוך אחיך מלמד, שאין אדם רשאי למכור שדהו, אלא מחמת דוחק עוני. למה? כי עמוך אחיך הוא מכר מאחוזתו, למה אתה עושה אותו אני? תגיד, אם ימכור אחיך מאחוזתו, הוא בגואלו, הקרוב אליו. אם אתה רוצה שהנחלות יישארו במשפחה, אז כתוב פה שאין אדם רשאי למכור שדהו, אלא מחמת דוחק עוני. למעשה, גם אם הוא מכר שיש לו כסף, בשביל מניפולציות או בשביל דברים אחרים, זה גם תופס. זה לא עיכוב במחירה שהוא צריך להיות עני. אבל התורה אומרת שהכיוון הוא שאדם לא ימכור את האחוזה שלו בארץ ישראל, אין אדם רשאי למכור שדהו, אלא מחמת דוחק עוני. וגם מאחוזתו, אומר רש"י, ולא כולה. לימד דרך ארץ שישייר שדה לעצמו. למעשה, שם זה כתוב, כאילו זה ההלכה שישייר שדה לעצמו. זאת אומרת, אותו דבר כמו שלא ימכור מחמת אלא מחמת עוני, אז גם שלא ימכור את כל השדה, שישייר לפחות חלק מהשדה. אבל רש"י כותב, כאילו גם לגבי חוץ לארץ, שלימד דרך ארץ שכשאדם מוכר שישייר חלק לעצמו. יש במהלך, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל הרב הירש שיש לו מהלך שלם להסביר שהתורה כאילו מעמידה את עם ישראל כעירוניים שעוסקים בחקלאות. אומר, לא חקלאים לגמרי, כי חקלאים, כאילו, אנשי כפרים יכולים גם להגיע לצרות אופקים וטמטום, לשון שלו, בתרגום לעברית בכל אופן. אומר, לעומת זאת, העירוניים כבר מרחיקים לכת ומתרחקים מהפשטות, מהטבעיות, הם מדי גג על גג, גרים בקומה 18. אז הוא אומר, לכן התורה רוצה שאנשים יגורו בערים, אבל ערים שכולם עוסקים בחקלאות. ולכן מסביב לעיר יש את המגרשים, ועל המגרשים אסור לבנות. זאת אומרת ש... מה, אבל יש לך צפיפות דיור, אז מה עושים? הופכים עיר חדשה. וכל עיר יש לה מלכתחיל את הגבולות שלה, שכולם יש להם אפשרות לעסוק בחקלאות, ואז עוד פעם, לבנות הרבה ערים קטנות, שהם לא קטנים לגמרי כמו כפרים, אבל גם לא גדולים כמו ערים. שיהיה עירוניים שעוסקים בחקלאות. אבל אתה רואה את זה, הוא מביא הרבה הוכחות, כאילו, מכל מיני הלכות ודינים שהתורה אומרת. עכשיו, למעשה הוא אומר גם כאן, אתה רואה שהתורה רוצה שהבן אדם יישאר בקרקע שלו. מה קורה? יש גם פה, זה, כל ההלכה הזאת נוהגת רק בזמן שהיובל נוהג. זאת אומרת, גם אדם שמחר, כן? גם אדם שמחר את הנחלה, אחרי 50 שנה, זה חוזר. מה זה גורם? זה גורם שלא יכול להיות מצב שאדם שיש לו כסף, יתחיל להתאשר על חשבון, יקנה את הקרקעות של כולם, ואז הם יהפכו להיות אריסים אצלו, כמו השיטה, אפיות. כן, לא, אבל בזמן האצילים, זה היה ממש ככה, לא היה לו כסף, העיקר, הפריט, האציל, קנה את הקרקעות, והוא התחיל לעבוד בשבילו. ולאט לאט הם הגדילו, הם התרוששו, העניים התרוששו יותר ויותר, והעשירים התעשרו יותר ויותר. עכשיו, בעצם מה קורה כשכל 50 שנה אתה עושה התחול לכל המערכת? אז זהו, אז הוא, נכון, יכול להיות שהוא יהיה עני והוא יהיה עשיר, אבל העשיר לא יהיה עשיר מדי גדול. הכסף, העושר הזה יתחלק יותר בין כולם, והעוני יהיה פחות. בסופו של דבר הוא מקבל איזושהי נחלה שחוזרת אליו. אומר, אבל גם שים להם עוד דבר. אחד האינטרסים, כשעשיר, גוף, חברה, ארגון גדול, בא לקנות את הקרקעות, הוא תופס את העני, לוחץ אותו חזק חזק, שיוריד את המחיר כמה שיותר. אומר, פה התורה הכניסה גם כן עוד איזה משהו שאי אפשר לעשות את זה. למה? ואיש כי לא, כן, ואיש כי לא יהיה לו גואל, כן? והשיג הידו מתק די גאולתו, אז עושים וחישב את שני ממכרו. מה זה חישב את שני ממכרו? מתחילים לחשב, רגע, כמה שילמת בשביל הקרקע? כך וכך. כמה שילמת בשביל השנה הראשונה? כמה בשביל השנה השנייה? בשביל השנה השלישית? עכשיו, כך בחשבון שהשנים הולכות ויורדות. אם אני משלם לך עכשיו שכירות על השנה הקרובה, מוכן לשלם 1,000 שקל. שכירות על עוד שנתיים, ואני משלם את זה עכשיו, אז זה לא 1,000, זה 900. על עוד 3 שנים, 800. אז המחיר יורד, נכון? ככל שהשנים מתרחקות, גם המחיר יורד, במידה מסוימת. כי אתה משלם מראש על דבר שעתידים. עכשיו, מה קורה? אם העשיר הזה רוצה עכשיו להוריד את העני מחיר נמוך, 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 מתחת לרצפה, מה יקרה? תוך תקופה קצרה הוא יתושש ויקנה את זה ממנו חזרה. העשיר, יש לו פה אינטרס שהמחיר יהיה סביר. לפחות אם לא גבוה. טוב, גבוה הוא לא רוצה כי הוא גם רוצה להרוויח. אבל מצד שני, גם לא נמוך מדי. אם הוא יצליח להוריד אותו לרצפה, נכון? הוא יכניס אותו למצב של לחץ, אבל אז הוא יוכל לגאול את התוך, הוא יחכה שנה והוא יגאל את זה חזרה. אתה צריך לתת לו מחיר מספיק גבוה שהוא לא יוכל לבדוד את השדה תוך חצי שנה. אז לא, יש פה משהו, זאת אומרת ככה, העשיר יכול להתעשר, זה לא איזה שיטה קומוניסטית. העשיר יכול להתעשר, אבל בגבול. הוא לא יכול לנצל את העני לגמרי. תמיד יש לו את הקטע הזה של משהו שיעצור אותו. לא, זה הרביר שממש מעריך, זה לא... עד היובל, מחשבים עד היובל, מחלקים את זה לפי היחס של השווי במספר שני תבועות. כאילו כמה הרווח מהשדה, מחלקים את המחיר, ואז הוא, בעצם הוא מקבל אפשרות לגאולה אחרי שנתיים, שלוש. כאילו, וחישב את שני ממקרו, והשיב את העודף לאיש אשר מחר לו. ואז התורה מאפשרת לו ושב לאחוזתו. ככה רבי ירושלים הולך במהלך שלו, ראיתי אחד מהבעלי מוסר, רבי שמחה זיסל ברוידר, זה ראש שיבה בחברון, אבל עבור את זה עבור את מוסרי. הוא אומר ששים לב, בכל ההלכות האלה של היובל והשמיטה, יש בהם רעיון מאוד מאוד חברתי, רעיון מה שנקרא סוציאלי. אתה רואה את העזרה לעני ורעיונות חברתיים. לעומת זאת אנחנו יודעים, אתה רואה את הרמב"ן מדבר, איזה סודות התורה יש בזה, בסוד השבע שחוזר על עצמו, וסוד השבע כפול שבע זה מגיע היובל והיובל הגדול. כל מיני סודות מאוד נפלאים. זה תורת השם תמימה. מה זה תמימה שלמה? יש פה כל כך הרבה רבדים, שהם כאילו כל רובד קיים בפני עצמו בצורה מושלמת. יש פה את הרובד החברתי שזה בנוי בצורה הכי טובה שיש בעולם. אבל זה לא, אתה יכול להגיד שזאת הסיבה? אולי זאת גם הסיבה, אבל זאת לא רק הסיבה. יש לך חוץ מזה עוד סודות גדולים מאוד שאנחנו לא מבינים בהם בכלל. יש פה המון, כמה שזה מצד אחד מובן כאן, זה מצד שני גם עמוק מאוד בצד השני. למעשה מה שהוא אומר זה כי ימוך אחיך שאין אדם רשאי למכור שדהו אלא מחמת דוחק עוני, עוד הלכה זה מאחוזתו ולא כולה. אתה רואה פה שמאוד מאוד חשוב לתורה שהבן אדם יקבל חזרה את השדה שלו. זאת אומרת, אדם קיבל שדה, נחלה בארץ ישראל, שהנחלה לא תישאר בידיים שלו. אם הוא לא גואל את זה, אז שמישהו מהמשפחה שלו יגאל את זה, אין לו אפשרות, אם זה בית, אם זה, כל ההלכות, כל סוף הפרשה שלנו מדברת על הנושאים האלה. מה באמת העניין? אז יש אבן עזרא. אבן עזרא זה ב... ויקן את השדה, יעקב אבינו קנה את המקום הקבורה של יוסף בעתיד, ויקן את השדה מאת שכם בן חמור ומאה כסיתה. זאת אומרת, הוא קנה את החלקה הזאת בשכם, הוא קנה. למה התורה מציינת את זה? מה החשיבות בסיפור הזה? אם זה מערת המכפלה, אז הוא קנה את זה בשביל לקבור, אברהם אבינו קנה את זה בשביל לקבור את שרה, אז יש לזה חשיבות. הנחלה הזאת עצמה גם כן, אחרי מאות שנים נקבר שם יוסף. אבל מה, למה התורה מציינת את ויקן את חלקת השדה? מה כל כך חשוב בזה? אומר שם אבן עזרא, והזכיר זה הכתוב. למה הכתוב, התורה מזכירה את הדבר הזה, שזה יעקב קנה את חלקת השדה, להודיע כי מעלה גדולה יש לו לארץ ישראל. מעלה גדולה יש לו לארץ ישראל, ומי שיש לו בה חלק, חשוב הוא כחלק עולם הבא. זאת אומרת, יש אפשרות לקנות מניות לעולם הבא, גם פה בארץ, יש מי שרוצה להשקיע, לקנות נחלה בארץ ישראל, לקנות פיצת קרקע, לקנות בארץ ישראל, אומר אבן עזרא, התורה כתבה, והיא כן, שיעקב קנה חלקה בארץ ישראל, להודיע כי מעגלה גדולה יש לו לארץ ישראל, ומי שיש לו בה חלק, חשוב הוא כחלק עולם הבא. זה למעשה רש"י... אבל יש לך בית. יש לו בית, יש לו גם חלק. למעשה, גם, סתם, בהלכות חושן משפט, כן? אדם, בניין משותף. אז אדם יש לו דירה בקומה שלישית. אז יש לו... או, אז איך זה הולך? זה הולך ככה. יש, הרי, כשאדם קונה שטח, בית, דירה, לא משנה, בעצם קנית מי, איך זה נקרא? מי רום רקיע עד חות ערה. כאילו, עד תאום הרבה. מכל הכיוונים, מי, כן? מהרקיע עד למטה, אבל מה, איך זה מתחלק הדירה, למי זה שייך? אז זה הולך ככה, כל האזור שמעל הבניין שייך לכולם במשותף, כל האזור שמתחת לאדמה גם שייך לכולם במשותף. איפה שגרים בקומות האלה, אז הוא מתחלק כל אחד הקומה שלו, כאילו זאת השותפות. עכשיו, יש המון שאלות, ולמדתי בכל הלכו של משפט תקופה, דיברו על זה הרבה, כמה יש לשכן בקומה התחתונה רשות בקרקע שמתחתיו. זאת אומרת, בעיקרון, מהקרקע והעלה שייך במשותף לכולם. אבל ברור שיש לו שימוש מסוים לשים צינורות מתחת לרצפה, או למטוע עץ אצלו בחצר, ויש לו זכות שם בשביל שורשים. השאלה היא עד איפה? שלוש טפחים, נראה לי שהרב אוזמר רוצה להגיד שזה 10 מטר, יש כאלה שרוצים להגיד שזה, נראה לי שהרב אליאשי אומר ששלוש טפחים, יש כל מיני שיטות כמה, אה? כאילו, זה כל מה שהבניין יכול להיות צריך, בן אדם יכול להיות, זה היסודות, כאילו, זה כנראה השערות האלה. זה מאוד מאוד, אין בזה שום דבר מפורש, כן? מה השאלה היא? לא, איך זה מגיע לבית הדין? מה זה משנה? מה? נכון, אם התושבים כולם קנו וחתמו את עורך דין, והם חתמו על סמך החוזה הזה, זה לא משנה, אז אין פה לדיין מה לדון. טוב, חתמתם על חוזה, תעמדו בו. שאלה אם לא חתמו על חוזה, או שלא זה. עכשיו רוצים לדעת מה ההלכה אומרת, למי זה שייך. איך זה מגיע בכלל לבית הדין? למה היא נפקה מן הסיפור הזה? היה פעם מישהו שהלך, חפר מתחת לבניין, שזה חלל. עכשיו הוא חפר, והוא רצה להעביר צינור, כאילו זה בניין שעומד כאילו על הר. הוא רצה להעביר צינור מתחת לחצר של השכן שגר בקומת קרקע, להעביר צינור מתחת לחצר שלו, שיהיה לו חור להעביר, כאילו לתוך המחסן שנמצא בתוך הבניין. עכשיו הוא טען שלו, סליחה, זה הקרקע שלי. אמר, לא, הקרקע שלך זה 3 טפחים, אני בא בעומק של מטר, אני לא נוגע. עכשיו פה התחילה דין תורה, ופה באמת יש, זה, בין הפוסקים יש הרבה חילוקים בזה, הרבה מחלוקות, כאילו מה באמת ההגדרה, כמה זה שייך. אבל לכן כל מי שיש לו בניין, כל מי שיש לו דירה, יש לו קרקע בארץ ישראל. הוא חייב בעלייה לרגל, מי שאין לו קרקע בארץ ישראל לא חייב בעלייה לרגל. מי שיש לו קרקע בארץ ישראל, אפילו אם הוא לא גר בה, הוא חייב לעלות לרגל. כל מי שיש לו חלק בה, חשוב הוא כחלק עולם הבא. למעשה גם רש"י בהמשך הפרשה אומר, אני השם אלוקיכם, זה בפרק חפי, פסוק למתחת, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם ללוקים. אומר רש"י, להיות לכם ללוקים, שכל הדר בארץ ישראל אני לא ללוקים. וכל היוצא ממנה כעובד עבודה זרה. למעשה רש"י פה מביא את זה שם תורת כהנים, וזה גמרא בכתובות, קוף י' עמוד ב', שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה, כל מי שדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה. עכשיו, יש שם, אבל זה מאוד טוב כשגרים בארץ ישראל לדעת את זה, אבל צריך גם לזכור את דברי עצמי יהושע. עצמי יהושע אומר, שגם כן הגמרא אומרת שם, כל הדר בארץ ישראל, אין בו אבון. למה? שנאמר, וכיפר אדמתו עמו. האדמה מחפרת על כל העבירות שעושים בארץ ישראל. אומר עצמי יהושע, אומר זה הכל, כשהאדם גר בארץ ישראל, בגלל שהוא מעריך את קדושת ארץ ישראל. הוא יודע כמה המקום הזה גדול וקדוש, והוא רוצה כאילו לגור במקום קדוש כזה, הוא מרגיש שהוא גר בבית כנסת או משהו כזה, כאילו, וקדושת ארץ ישראל משפיעה עליו, שגם אם הוא חוטא, אז הוא מיד חוזר בתשובה. הוא אומר, אבל אדם שגר שם, בגלל שהוא מתרגל, או בגלל ששם הוא נולד, הוא אומר, אז יכול להיות, הוא אומר, או ש... לא, יש אדם שנולד, או יש אדם שעלה, אבל כבר התרגל, כבר... ארץ ישראל היא לא בשבילו ארץ הקודש. נראה מקום מגורים. ואין לזה שום משמעות רוחנית בעיניו. הוא לא חי במקום קדוש, הוא לא מרגיש את זה. הוא אומר, זה יכול להיות אפילו ההפך. ככה פני יהושע שם. לא, השאלה היא, יש, האמת היא שצריך לדעת, צריך ל... גם אחרי הפני יהושע הזה, יש עדיין צד שארץ ישראל מחפרת בכל זאת. זה לא סוף פסוק. יש ככה, יש מה שקשור אלינו. מה, התפקיד שלנו. מה התפקיד שלנו? לזכור את הפני יהושע הזה. ובסופו של דבר כשבאים להמליץ על עם ישראל, אז יש משהו כזה שארץ ישראל בכל זאת מכפרת אפילו על, על דברים שבמזיד והכל, אבל טוב. זה כבר אולי פחות קשור אלינו. זה קשור ל... כן. אבל זה באמת כל העניין של ארץ ישראל. ארץ ישראל צריך להיות הדבר שמסייע לבן אדם באמת שיהיה לו חלק לעולם הבא. שזוכרים את קדושת ארץ ישראל, חיים את קדושת ארץ ישראל, ומתוך זה, מתוך להתחזק במצוות השקלויות בארץ, או בכלל הקדושה מסייעת. זוכים, נבואה, אפשר לזכות רק בארץ ישראל. כל הדברים האלה. יש תשובת הרשב"א, זה עולה לי בראש, אני חייב להגיד את זה. יש תשובה של הרשב"א בחלק א', תקנ"ח. תשובת תקנ"ח. הוא כותב שם, מישהו שואל אותו לגבי הנביא מאווילה. עיר אווילה כנראה בספרד או צרפת. עיר אווילה, והיה שם בן אדם שהתיימר להיות נביא. והרשב"א כותב תשובה מרתקת וגם מאוד מאוד יסודית בשביל לפענח כל מיני תופעות שעולות. והם מספרים לך, יש שם צדיק שהוא עשה ככה וככה. איך מתייחסים לדבר כזה? הרשב"א שם נותן יסודות מאוד מאוד ברורים איך אנחנו אמורים להתייחס לכל מיני שמועות כאלה. אחד הדברים שהוא כותב שם, זה כאילו לקראת סיום התשובה, הוא כותב, תראה, זה שהוא אומר עתידות, זו לא הוכחה על כלום, זה יכול לבוא בכוח של דמיון מאוד מפותח. קיצור, הוא מתאר שם רשימה ארוכה, כאילו, בא לדון על כל פרט. בסוף הוא כותב, בישראל, נוחלי דת האמת, בני יעקב איש האמת, כולו זר האמת, נוח להם לסבול עול גלות ומה שעליהם, זאת אומרת, עדיף לעם ישראל, העם האמיתי, להמשיך להיות בגלות, ומה שעליהם וכל מה שמגיע בגלות, שזה התביחות והשמדות והריגות והרציחות והשם ישמור, יותר טוב מהאמין, יותר נוח, כן? נוח להם, יותר מאשר מהאמין בדבר, קודם שידרשו דרישה אחר דרישה וחקירה אחר חקירה. אבל עדיף להישאר בגלות מאשר ללכת אחרי משיח שלא בדקנו אותו. שאתה יודע, יש בדיחה מפורסמת שמה יקרה כשמשיח יבוא, אז יהיו כאלה שירוצו, יהיו כאלה, זה כאילו בבדיחה בזלזול, שירוצו לבדוק ברמב"ם אם הוא מתאים לכל התנאים. אבל רגע, הרשב"א, מה היה הרשב"א היה עושה? אבל נוח, עדיף להיות בגלות מאשר ללכת אחרי מישהו שלא בדקנו אותו. יותר טוב מהאמין בדבר, קודם שידרשו דרישה אחר דרישה וחקירה אחר חקירה. ככה הוא אומר. ואז הוא ממשיך ואומר, אבל אני מתפלא עליך. איך אתה רוצה להאמין על הבן אדם הזה שהוא נביא? אתה לא יודע שיש נבואה רק בארץ ישראל? הוא אומר, ואפילו על יחזקאל, יחזקאל, הנביא. עליו הגמרא שואלת איך הוא התנבא, ואומרים שלא, יש הוא התחיל את הנבואה שלו בארץ ישראל, אז זה יצא לחוץ לארץ, וזה. הוא אומר, וגם אם תגיד לי כל מיני תירוצים, איך זה יכול להיות? אני מעדיף ללכת עם קבלת רבותינו, כשהיא ברורה בתלמוד ובמדרשים, שאין נבואה רק בארץ ישראל, ואם אתה בא ואומר שהאדם הזה הוא נביא, זאת הוכחה שכל מה שאתה אומר הוא שקר, לא כתב את זה בצורה מאוד מאוד חריפה שם. כן, זה לא נבואה במובן הזה של נבואה ממש, אלא רוח מסוימת של נבואה. ויש גילויים בעולם, אבל זה יותר... זה אחידה. אחידה כותב את זה על האריזן. הוא אומר שלא מצאתי כתוב, אבל חייבים לומר שהאריזן זכה שאליהו הנביא בא אליו ותיאר אותו בעשר פרה, כי אם לא, איך הוא זכה לרוח הקודש? ככה אומר אחידה. אבל כשבאים ואומרים לך, הנה, הרב הזה הוא נביא. נביא? רגע, הוא היה בארץ ישראל. לא, הרשב"א אומר, זה מדד ראשון. יכול להיות שתחזור נבואה לפני ביאת המשיח, שלא תחזור נבואה, הכל ויכוחים שבוא נשאיר אותם לפינה אחרת. הרשב"א אומר, דבר אחד תבדוק. רגע, זה מתאים לארץ ישראל, זה לא בארץ ישראל, אז על מה לדבר? אותו דבר גם משיח. הרמב"ם כותב באיגרת תימן, שאדם אחד אומר, זה שכולם שומעים משיח ומתלהבים, מה לעשות? המון העם, נמאס להם טוב מהגלות. אומר, אבל אתה תמיד חכם, אומר, אני מתפלא עליך. אתה לא יודע שדבר, המשיח צריך להתגלות דבר ראשון בארץ ישראל? הוא אומר, ואם הוא לא התגלה דבר ראשון בארץ ישראל, והוא היה אדם ידוע ומפורסם לפני כן, כאילו מעמיד שם שלוש תנאים, ושכל העולם צריכים להאמין בו מיד. והוא בא והוא אומר שהוא משיח, אז הוא מסית ומדיח. הוא אומר, מסית ומדיח וחייב תפילה. וככה הרמב"ם באיגרת תימן. עכשיו, יש נושא גדול, אם הרמב"ם באיגרת תימן זה לפני הרמב"ם ביד החזקה או אחרי. למעשה מכריעים שזה אחרי. יש ביואל משה דווקא, הוא מעריך בזה שלוש פרקים. כלומר, על פי פוסקים. על פי הרמב"ם באיגרת תימן או על פי הרמב"ם ביד. טוב, לענייננו, יש את העניין הזה. זה דברים שקשורים לקדושת ארץ ישראל. כוח של נבואה ועוד הרבה הרבה דברים. טוב, הוא אומר, ואיש, כי לא יהיה לו גואל, והשיג הידו ומצא כדי גאולתו. אז בפשטות הפסוק זה, אם הוא לא יהיה לו גואל, אז, והוא יצליח להשיג. אבל גם הנציב, והוא מביא שקדמו אותו בזה, וגם החפץ חיים היה חוזר על זה, הוא היה אומר, קוראים את הפסוק כאילו, ואיש, כי לא יהיה לו גואל, אדם שלא יהיה לו מישהו אחר שיעזור לו, אז מה הוא יעשה? הוא יתפלל לקדוש ברוך הוא. הוא לא יחפה, הוא לא ינסה לפגוש את דוד שלו, שדוד שלו יעזור לו. הוא יתפלל לקדוש ברוך הוא ישירות. ואז והשיג הידו ומצא כדי גאולתו. הוא לא יצטרך גואלים אחרים. יהיה לו, הוא עצמו יצליח לגאול. זאת אומרת, דווקא מהמצב שנראה לפעמים כחסר תקווה, אז מבינים שצריך לפנות לקדוש ברוך הוא, וכשפונים אליו אז נושאים. ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, וכשאנשים יבינו שאין לנו על מי להישען, אז תבוא הגאולה. ההפך, ככל שיורדים ויורדים ויורדים, מתוך זה באה עלייה חזרה. יש דווקא ערבי נחל, אומרת זו הפרשה שלנו, על הפסוק, אומת הידו והחזקת בו. וכי ימוך אחיך, אומת הידו עמך, והחזקת בו, גר ותושב אחי עמך. אומר שם רשי, מה זה והחזקת בו? אל תניחהו שירד ויפול, זה יהיה קשה להקימו. אל תעזור לבן אדם כאילו שיתמוטט, שיקרוס לגמרי, ואז אתה מנסה להרים אותו. אלא חזקהו משעת מוטת היד. כשעדיין הוא יש לו פרנסה, יש לו הכל, וקצת קשה לו. למה זה דומה, אומר רשי דוגמה, למסוי שעל החמור. חמור עם מסור. עוד דהו על החמור, כאשר המסע עדיין על החמור והחמור עומד, וקשה לו, אחד תופס בו ומעמידו. נפל הארץ, אבל אם כבר החמור גרז והכל הרצפה, חמישה הם מעמידים אותו. אז זה כבר הרבה יותר קשה. זאת אומרת שהבן אדם עדיין עומד, אתה מזרים לו קצת פה, קצת שם, הוא יכול להמשיך ללכת. אבל אם הוא כבר גרז, נעקים בן אדם שכבר גרז, זה הרבה הרבה יותר קשה. הרבי נחל אומר, הוא מביא בשם החסד לאברהם. הוא מביא שבשם מהרחו, רב חיים ויטל, אבל יש כבר מתקנים שצריך להיות לכאורה חסד לאברהם, כי רב חיים ויטל לא מצאנו את זה כתוב. הוא אומר ככה, כי כתוב בפסוק, כי שכה לאפר נפשנו, דווקא לארץ בבנינו, קומה עזרת עלינו. הוא אומר ככה, שהגאולה לא תבוא, רק במצב שעם ישראל ירדו, וירדו, 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 עד שיהיה מצב, כי שכה לאפר נפשנו, דווקא לארץ בבנינו, אין, המקום הכי נמוך שיש, ואז יקום העזרת עלינו. אומר לפי זה גם כן הפסוק, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. אומר נפלה לא תוסיף, איך הגמרא אומרת שצריך לקרוא את הפסוק, כן? נפלה לא תוסיף קום בתולת, קום בתולת ישראל. אומר נפלה, כשיש מקום שכבר אי אפשר ליפול יותר, אז מתחיל הקום בתולת ישראל. אומר זה הכל אבל בגאולה של בעיתה, כן? אבל יש הרי גם גאולה אחרת שזה החישנה, שהקדוש ברוך הוא מחיש, לעמו מחיש ישועה. אז מה זה, בגאולה של החישנה, אז זה אחרת. אומר גם כאן, כי ימוך אחיך, ומת ידו עמך. אומר, והחזקת בו, אל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו, שלא נגיע למצב כזה ששכה לאפר נפשנו דווקא לארץ בתנינו. אלא לפני כן, אחד תופס בו מעמידו, אומר, הרבה יותר כאן שיהיה גאולה של החישנה עוד לפני כן. למעשה בפסוק הזה יש עריכות גדולה, מה הכוונה? הרב הירש מדייק מלשון הפסוק עצמו. הוא אומר, וכי ימוך אחיך ומת ידו עמך. הוא אומר, וכל התורה, כל התנ"ך אנחנו מוצאים מת רגלי. כן, אבל לא מת ידו. מת ידו אומר שצורה שלא לא כל כך מתאימה. הוא אומר, רק מה כן? מדובר פה על משלח היד של הבן אדם, כאילו הכוח, הפרנסה. ולכן לא מדובר על בן אדם שכבר התמוטט, הוא התמוטט. אלא היד שלו מתמוטטת. מה זה היד? משלח היד מתמוטט. יש מצב שכבר הבן אדם בקריסה. שהבן אדם קורס. יש מצב שרק הפרנסה שלו מתחילה להתנדנד. אז הוא אומר, והחזקת בו, לא והחזקת אותו, לא את האדם, אלא את הבו, את הפרנסה שלו, שהיא לא תקרוס. אתה מדבר על ידו. ידו מטה, והחזקת בו, תחזיק ביד שלו. זאת אומרת, בלשון הפסוק עצמו, מדויק מה שהוא אומר. שאל תניחהו שירד ויפול. מדובר פה אדם שעדיין יש לו פרנסה, וצריך לעזור לו שלא ייפול. למעשה, החפץ חיים מעריך בזה הרבה, שזאת המצווה הגדולה מכל סוגי החסדים, זה לעזור, איך יש משל ידוע שאומרים, רואים בן אדם עני, אפשר לתת לו דג, ואפשר ללמד אותו לדוג. אתה ללמד אותו לדוג, אז כבר יהיה לך דג כל יום, לא רק ביום הזה שאתה נותן לו. עכשיו, אבל צריך לזכור שגם כשבאים ללמד בן אדם לדוג, היום תיתן לו דג, כי היום הוא עוד לא יודע איך לדוג. יש הרבה שהולכים בגישה הזאת של למר אותו לדוג, אבל בינתיים הוא רעב. צריך גם את ה... טוב, אבל מה שיש לנו פה, מצוות החזקת מי שמצא ידו, שלא יתמוטט לגמרי חלילה, שזה המצווה הזאת. אומר, זה סוג מי שמצא ידו, בהלוואה הזאת ילווהו, יחזיקו, שלא ייפול ויצטרך הבריאות. בעניין זה אומר חפץ חיים, באהבת חסד, חלק ב' צריך חפלה, הוא גדול יותר מסתם גמילות חסדים, שזה וכי ימוך אחיך, ומת ידו אימה, הוא מעריך בזה כאן, יש לו תוך כדי, הוא אומר פירוש מאוד יפה בגמרא ברבת רדף י' א' המעשה עם בנימין הצדיק. הגמרא מספרת שם שבעל אישה לפניו ושני בצורת, אמרה לו, רבי פרנסייני. הסיפור ידוע, אבל כדאי לדייק פה בפרטים. היא אומרת לו, רבי פרנסייני. פרנסייני זה את מי? אותה עצמה. עכשיו, מה היא הייתה? אישה עם שבעה ילדים, נכון? אמר לה, העבודה, הוא כאילו נשבע, שאין בקופה של צדקה כלום. אמרה לו, אם אין אתה מפרנסייני, אתה לא מפרנס אותי, הרי אישה ושבעה בניה מיתים. אז בהתחלה היא לא אומרת פרנס אותי ושבעת בניי, אלא אומרת פרנסייני, ואם אתה לא מפרנס אותי, אז אישה ושבעה בניה מיתים. עמד ופרנסה משלו, לימים חלה וכולו, אמרו מלאכי השרת וכולו, כן, טוב, חפץ חיים מקצר את זה, לימים חלה והיה צריך למות, ומלאכי השרת באו ואמרו שמי שיחיה אישה ושבעה בניה ימות, טוב, בנימין הצדיק שיחיה אישה ושבעה בניה ימות בשנים מועטים, הוסיפו לה 22 שנה. אומר חפץ חיים, דבר ראשון, למה אמרה פרנסייני? הייתה צריכה לומר, פרנס אותי ואת בניי, כמו שאמרה בסוף, שמזון, כאילו, אני ושבעת בניי. עכשיו, מזון שהוא ייתן לה בעצמה, לא יספיק לשבע בנים. אפילו אם תצמצם ביותר, אומר חפץ חיים, זה לא יספיק. גם מה זה שאמר עמד ופרנסה? היה לו לומר, עמד ופרנס אותה ואת בניה, כמו שאמרו מלאכי השרת, כמו בנימין הצדיק, שהחיה אישה ושבעה בניה. אלא אומר החפץ חיים, האמת יורה דרכו, שהיא לא באה בכלל לבקש צדקה. היא ביקשה שייתן לה דבר מה, שתוכל לעשות עסק ולהתפרנס מזה, ובזה תחיה גם את בניה. זאת אומרת, היא לא באה לבקש, כאילו כסף, תן לי אוכל בשבילי ובשביל הילדים. היא באה לבקש, תן לי הלוואה, משהו שאני אוכל להקים איתו את העסק שלי. ואז הוא ענה לה, העבודה שאין בקופה של צדקה כלום, טוב, הוא נכנס פה לדיון, כאילו, אם מותר לקחת מקופה של צדקה או אסור בשביל מצווה כזאת. טוב, בסוף, לכן אמרה, אם אין, אתה מפרנסייני, הרי אישה ושבעה בניה מיתים. זאת אומרת, מי ימות? אישה ושבעה בניה. אבל היא לא מבקשת כסף בשבילה, מבקשת כסף רק בשבילה. עמד ופרנסה, אותה. היינו, שהחזיק את ידיה במתנה או באיזה הלוואה, כדי שתוכל לעשות עסק ותחיה, יהיו בניה. וזה מה שלמעלה, לזכות נחשב, כאילו החיה את כולם. החיה אישה ושבעה בניה. כמו שכתבנו לעיל, ולכן אמרו מלאכי השרת, שהחיה אישה ושבעה בניה. אומר, ולכן גם כן, למה הוסיפו ל-22 שנה? מה זה המספר הזה? חפץ חיים עושה חשבון, שבפרשת וחיימוך אחיך והחזקת בו, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ויראת מלאכיך, כאילו כל הפרשה הזאת, יש 22 תיבות. יש 22 מילים, ולכן כנגד הפרשה הזאת, שזה מה שהוא קיים שם, שהוא עזר לה להחזיק את עצמה ולפרנס את כולם, זכה ל-22 תיבות. אנחנו אומר, כאילו, החפץ חיים אומר, למה אני כאילו, משווה את זה לזה? כאילו, המספר של המילים בפסוק, לשנים שהוסיפו לו, אומר, כמו שמצאנו בסנהדרין, קב עמוד ב, מפני מה זכה אחאב למלכות 22 שנה, מפני שקיבל את התורה שניתנה ב-22 אותיות. נכון, 10 פעמים, 5 כפול 2, הורידו לה 10 שנים. נכון, וגם יעקב אבינו, שהורידו את המספר השנים שהוא אמר בפסוק שם. מעט ורעים היו ימי שני חיי, יש אצל משה רבינו, שאדוני משה כלאם, יהושע בן נון, אמר לפני משה, והיום אדוני משה כלאם על אלדד ומידד, ואז בפסוק הזה יש 10 תיבות, 10 מילים, ולכן הורידו לה 10 שנים משנותיו. אבל יש באמת את הרעיון הזה קיים בהרבה מקומות. אבל כך אומר פה החפץ חיים, זה האישה ושבעה בניה, המצווה הגדולה מאוד של וחזקת בו. להמציא לו איזה מלאכה, להסתכר בזה, לעזור לו שיוכל להתפרנס על ידו. זה המצווה של וחזקת בו. למעשה, הייתי איזה דיון, יש ספר רוצה לפריים, כאילו, ספר אומר המון, המון, איזה 3 כרכים על כל, על ויקרא לבד. עכשיו הוא מביא דיון שלם, הוא אומר שהוא היה בהמלצה של רבנים, שהם כותבים לעזור לאיזה אני, והם כותבים שם וחזקת בו. אז הוא שואל, איך זה וחזקת בו? הוא אומר, אני הזה כבר אין לו פרנסה, זה לא שאני עוזר לו בעסק קיים. אז למה הם קוראים לזה וחזקת בו? וחתומים שם רבנים גדולים. אז הוא בא ואומר, הוא רוצה לחדש. זה מהלך יפה, וזה נראה לי נכנס גם כן בפסוק. הוא רוצה לומר ש... יש מצב שגם אם העסק של הבן אדם קרה, כל זמן שהאדם לא קרה. יש הרי הרבה אנשים, אתה רואה, בן אדם אוסף כסף בצמתים, כן? עכשיו, אנשים באים דבר, מה, הוא אדם בריא, שילך לעבוד. זה לא נכון, כי מה ברור, בעיקרון הוא היה יכול לעבוד. כיום הוא לא מסוגל לעבוד. חוץ מכוח פיזי לעבוד, הרבה פעמים צריך גם כוח נפשי לעבוד. בן אדם שכבר התרסק, הוא כבר נהיה בן אדם שלא מתבייש לבקש כסף והכל, בדרך כלל הוא כבר מצב שהוא לא מסוגל לעבוד גם אם הוא רוצה. תכניס אותו לזה, הוא ייקח אבטלה, הוא לא מסוגל. הוא לא מסוגל לעבוד. עכשיו, זה, בן אדם, כל זמן שהוא לא הגיע למצב הזה, גם אם העסק שלו קרס, יכול להיות שעדיין יהיה מצוות וחזקת בו. של אדם הזה יש לו מוטיבציה לעבוד. הוא עוד מוכן להשקיע, הוא מוכן לעשות, הוא רוצה לעשות, עדיין יהיה המצווה של וחזקת בו. זה עדיין יהיה, כאילו יש לי פה צדקה, לשתי אנשים שאין להם עסק, אבל אחד רוצה להשקיע ולעבוד ולהתחיל לעמוד על הרגליים שלו, ואחד לא מעוניין. אז יכול להיות שהמצווה של וחזקת בו תהיה גם בבן אדם הזה, למרות שבפשטות מה שמדובר זה אדם שיש לו עסק קיים, רק שיש לו קשיים. טוב, אז זה באמת יש לדון בזה הלכתית. תראה, אם הולכים לפי רחמים, נכון, הרחמים עובדים יותר בכיוון הזה, אבל למעשה המצווה הגדולה יותר היא נעשית דווקא לא. או החובץ חיים יש לו גם כן פה, שהאדם צריך לפתוח בשם שעל ידי שהוא מקיים את המצווה הזאת, שזה יהיה המעלה הראשונה שיש במצווה צדקה. ייתן לו השם יתברך הצלחה בבית שבונה ובנסיעה שהוא נוסע, בלבד שכרו הגדול לעולם הבא. קיצור, הוא אומר, וגם כן המצווה הזאת לא נגמרת. כל זמן שמתמוטט, צריך להחזיקו שלא ייפול. אבל יש בתורת כהנים פה, הוא אומר עוד משפט, ובלבד שלא יצא לתרבות רעה. מה זה בלבד שלא יצא לתרבות רעה? אז רוב מפרשי תורת כהנים מסבירים שתרבות רעה כאן, הכוונה שהוא יתרגל לקבל. כאילו, הוא מתחיל לבנות את התקציב החודשי, רגע, תרומה של 10, ועכשיו צריך גם להשיג עוד. לא, זה צריך להיות, אין את התרומה של 10. כל פעם שהוא צריך לתת לו, ובלבד שלא יצא לתרבות רעה. הייתי, האדמור מביז'ניץ, האמרי חיים, מסביר את התרבות רעה כפשוטו. ועד שלא יצא לתרבות רעה, הוא אומר לך, אם אתה נותן לבן אדם מדי הרבה, זה גם לא טוב. צריך לתת לו כמה שהוא צריך. יש פירוש של האדמור מסקולן, ראיתי את זה אבל גם בשם אחרים, אומרים שעל הפסוק הזה, כן? ומטה ידו עמך וחזקת בו. אז לכאורה צריך להיות וחזקת אותו. אז מקודם אמרנו בשם הרבי, הוא אומר מהלך קצת שונה. כלומר, חפץ חיים אומר על הפסוק, עץ חיים היא למחזיקים בה. עץ חיים היא למחזיקים בה, על מה מדובר? על מחזיקי תורה. מחזיקי תורה צריך להיות, עץ חיים היא למחזיקים אותה. אומר חפץ חיים, שהאמת היא שלא הם מחזיקים את התורה. התורה מחזיקה אותם. רק נראה להם שהם הם אלה שמחזיקים את התורה. אבל האמת היא, זה לא מחזיקים אותה, אלא מחזיקים בה. אומר, אותו דבר גם פה, אומר האדמור מסקולן. אומר, כשאדם בא ונותן צדקה לעני, הוא חושב שהחזקת אותו, שאני מחזיק אותו, האמת היא, והחזקת בו. אני מחזיק דרכו, כשאני תומך בו, אז כמו שהמדרש אומר פה במקום, ויקרא רבה, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, את החסד פה, אז אני עושה עם בעל הבית. שהחסד שמושפע על ידי האדם, שהוא זוכה על ידי זה שהוא נותן, הוא הרבה הרבה יותר גדול. ולכן, והחזקת בו, אתה תחזיק בו, אתה תקבל את השפע שלך דרגו. ראיתי בהקדמה לאיזה ספר, אור אמרם, הוא מביא שהמוציא מסוי, אדם שמוציא מסע בשבת, למעלה מ-10 צפחים. חייב. כן, למה? הרי בעיקרון, רשות היחיד זה רק עד 10 צפחים. אומרת הגמרא שכן מסע בני קהת. בארון העדות שהלוויים, בני קהת היו סוחבים על הכתף, והארון עצמו הוא 10 צפחים, אז הוא היה מעל 10 צפחים. מהקרקע, כי הוא עצמו 10 צפחים, והרימו אותו. ואתה רואה שמשם הרי לומדים מהמלאכות שהיו במשכן, לומדים למלאכות שבת. אז אתה רואה שגם נסיעה מעל 10 צפחים, היא טלטול בשבת שחייבים עליו אותה מרשות לרשות. אומר, שואלים שאלה וקשה, שהרי הגמרא שם אומרת שחי נושא את עצמו פטור. אדם, אם אני זוכר באדם חי, אז אין חיוב מדאורייתא, מדרבנן יש, אבל מדאורייתא אין. למה? בגלל שהוא נושא את עצמו. הארון היה הרי נושא את נוסף, גמרא בסופה. אם ככה, אז איך לומדים את האיסור של נסיעת מסעות בשבת, נסיעת מסע ממקום למקום? אז הוא אומר, לא, יש בזה עריכות עוד, אבל יש פה הבדל מסוים. יש להלכה ויש למעשה. להלכה, בני קהת היו צריכים לשאת את הארון. הם נושאים את הארון, ולכן אני יכול ללמוד מזה מה גדרי נסיעה חייבים או לא חייבים. בפועל, למעשה, הארון היה נושא את נוסף. אבל יש להלכה ולמעשה. להלכה הם נושאים את הארון. מי נושא? הלוויים נושאים את הארון. בפועל הארון היה נושא אותם. אומר, אותו דבר גם בנושאי התורה, במחזיקים בה. להלכה הם צריכים להחזיק את התורה ולהחזיק את לומדי התורה. בפועל מה שקורה שהארון נושא את נוסף. נזכה כולנו במראה לבניין בית המקדש. רבי חנניה בן הקשה עם הרצוע, כדי שבור הזכה ישראל, יפריך רבו להם תרום מצווה שנאמר, אדיני חופץ למען תצאו, יגדיל תירו וידיר. אמן.